צהריים טובים, ברוכים הבאים גם. אני אפתח בהערה מתודית, אני לא חילקתי דף מקורות, כי המקורות הם פשוט פלוס מינוס הפסוקים, ואני אומר את זה לא סתם בתור אינפורמציה, אלא כי באיזשהו מקום המתודה תהיה דרשנית. והיינו, זה יהיה יותר ניתוח של הדמויות והסיפור, אם תרצו, בפשוט ניסיון להבין את הסיטואציה, פחות עבודה טקסטואלית, למעט דברים בודדים שכמובן נצטרך אותם. טוב, קראתי לשיעור הזה, ואביו שמע את הדבר, השתיקה כמדיניות חינוכית אצל יעקב. כפי שנראה, יעקב שותק הרבה, והשתיקות שלו הן תאונות והמון משמעות. וזה בעצם הכותרת, השתיקה כמדיניות חינוכית אצל יעקב. עדיין זה משאיר מקום, ופה אני אציב שאלה בהתחלה, שבמידה וישאר זמן נתייחס אליה בסוף, עד כמה השתיקה של יעקב יכולה או צריכה להיות עבורנו גם כן קו מנחה ומדיניות גם עבורנו. על פניו התשובה היא ודאי שכן. אם יעקב עשה ככה, לכאורה גם אנחנו צריכים ללכת בעקבותיו, מעשה אבות, סימן לבנים. אף פי כן נראה שאולי הדבר לא כל כך פשוט, ונשתדל לדון בזה לקראת הסוף. טוב, עכשיו ניגש ונפרט את המקומות שבהם אני רואה את יעקב כשותק. יש בעצם שלושה מקומות, ואפשר לומר, כל ילד שיש לי יעקב איזשהו עסק ועניין איתו, אנחנו נפגוש את עניין השתיקה. הדוגמה הראשונה, אולי היא פחות מייצגת, ונתייחס אליה בהמשך, אבל לכן נתחיל מהדוגמה השנייה, שם הדבר הכי בולט. זה פרק למדה, פסוק חב ב', ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ושום דבר. ויהיו בני יעקב שני מסע. זאת אומרת, א', כמובן, ננתח את זה עוד רגע או שניים. אחר מכן, כמובן, ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אמנם יעקב קודם אומר להם, אבוא נבוא אני ואחיך ואחיך ואחיך, ישתחוו אותך ארצה, אבל באופן בסיסי יעקב שומר את הדבר. ושלישית, כמובן, במעשה שכם. שמעון ולוי, יעקב בא בטענה, חותם אותי לאבישני בני יושב הארץ, ויעקב ושמעון ולוי עונים לו, החיזונה יעשה את אחותינו, ושתיקה. עכשיו נתמקד בזה שנייה אחת, הם באים ואומרים, החיזונה יעשה את אחותינו, והם מסרבים לקבל את דמותו של יעקב. עכשיו, מי שגומר את הלימודים שלו, בראשית, פרק המדלד, יכול לחשוב שהחומש או יעקב אבינו, ובעקבותיו החומש, מקבלים את העמדה של שמעון ולוי. אנחנו יודעים טוב מאוד, מי שממשיך עוד כמה פרקים עד סוף ספר בראשית, שיעקב עצמו חוזר, והוא נדרש לסוגיה הזאת על ערש דווי. שיעקב בא ומברך את ילדיו לקראת סיום חייו, כשמשאיר צוואה ומורשת בירידתו מן הבמה, אז יעקב כמובן אומר שם, שמעון ולוי האחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודת ונפשי וקראת אחד כבודי, כי לפעם הוגרי שבוצע מקרושו, ארור הפעם כי אז, ובתם כי קשת. אז יעקב, חד משמעי, לא השתכנע מהם, ואף בכן הוא שתק. דהיינו, כל זה, הרוע פעם כי אז, ואותם כי קשת, הוא הבין בשעתו. ולמרות זאת, בשעתו הוא החליט לשתוק. הוא כבש את נבואתו, והוא ציפה כעבור עשרות בשנים, עד שהוא בא והציב את עמדתו ואת התשובה שלו לאותה טענה שלהם. נחירות, יעקב פה מתחיל לגלות פה מדיניות של שתיקה. אני מדבר שתיקה אחרי אירועים שעל פניהם צריכים לעורר תגובה. וכאן באמת נתחיל וניכנס לעובי הקורה לגבי הדוגמה הראשונה. ופה אני עובר שוב פעם למקרה של ראובן. אנחנו נמצאים פה בפרק למדי כאמור, פסוק, נלך קצת טיפה אחורה יותר, פסוק ת' זין, וייסעו מבית אל, ויהיו את קיבת הארץ לבוא אפרתה, ותהי דרכי ותקש בלידתה, והיא בקשותה בלידתה, ותאמר להם מיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, והיא בצאת נפשה כי מת ותקש שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין, ותמו תחרב תקרב בדרך רפאתי בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, ומצב קבורת אחרי עד היום. אז עד כאן יש לנו תיאור פטירת רחל, וכתוב מתאר כמובן את פטירתה ואת המצבה ולידת בנימין. עכשיו זה כמובן מכניס את כל משפחת יעקב לאיזשהו סבך נוסף. עד עכשיו, משפחת יעקב, יש בה את משפחת, את רחל, ויש את לאה, ויש את התחרות שחזל מדברים עליה בעקבות הפסוקים בין בני רחל לבני לאה, ואנחנו מכירים את המתחים בתוך המשפחה, שמבצבצים בצורה מאוד חזקה בפרשת הדודאים, כאשר לאה ורחל, כל אחת שם מרגישה חסר מאוד עמוק, ‫מנצא לפצות על החסר, ‫וכל אחת כאילו מחפשת משהו שאין לה, ‫בעברית אחרת, לאה מחפשת זוגיות ‫ורחל מחפשת אימהות, ‫ומסביב לזה יש המון מתח, ‫כי יעקב הוא במרכז המשולש הזה. ‫עכשיו, ואחרי כך סיפור שכם, ‫שדינה בת לאה היא זו שנשבית, ‫ושמעון ולוי בני לאה, הם שמצילים אותה, ויעקב, יש לו פיקפוקים לגבי מה ששמעון ולוי עשו, יש לא מעט מתח בתוך המשפחה. וכמובן, זה יפוץ החוצה, בפרשת וישב, בצורה טרגית וקשה. ברגע שרחל נפטרה, האיזון בתוך הבית מתערער. פתאום, במקום אמא וילדים, כאילו אמא וילדים, אמא וילדים, יש פתאום האמא נעלמת, ואז בעצם לאה אמורה להיות מרכז הכובד, ועכשיו בעקבות זאת מה קורה? וישא ישראל ואת אוהלו מעל מגדל עדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכם בבלה פלגש אביו, וישמע ישראל. עכשיו יש כאן, לפני שנמשיך, יש כאן בפסוק תופעה ייחודית, מופיעה פעמיים שלוש בתורה, פסוק באמצע פסוק. בעצם הפסוק נעצר ונתקע. כאילו כמו מכשיר הקלטה שהוא פתאום עוצר באמצע. וישמע ישראל, אתנחת ופרשה פתוחה. ופתאום הפסק. הפסוק לא ממשיך, הוא כאילו נתקע. וישמע ישראל, ומה קורה? אז נסביר את זה עוד מעט. נביא את הסיטואציה. בעצם, כשאובן הולך ושוכב את בעיה פלגש אביב, זה יוצר, הבעיה או הביקורת של יעקב היא כפולה מכופלת. כי המשמעות של המעשה הזה הוא איננו אך ורק בעיה של צניעות. כרגע לצורך העניין, לא משנה לי אם נבין את הדברים כפי פשוטם או כפי מדרשם. מה שוודאי נכון, שגם המדרש אומר שהוא לא בא לכפשוטו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה זאת. דהיינו, יש כאן קריאת תיגר על יעקב. יש בעיה אחת, זו בעיית הצניעות. מה שלא היה, הייתה שם בעיה של צניעות, ויעקב כמובן, בתור האבא המחנך, זה שאחראי למוסר בבית, האב המחנך וגם בתור הרב הראשי של אותו דור, יעקב אמור כמובן להוכיח את ראובן, את אשר יאהב יוכיח, תפקידו של אב להוכיח את בניו, ומצופה שאם ראובן שוכב את בלהה פלגש אביו, שיעקב קודם כל יקיים מצוות חינוך ומצוות תוכחה, אם הכתוב מעיד על אברהם אבינו, כי ידעתי במה שיצווה את בניו בתור אחריו, בשמו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, איפה הצדקה ואיפה המשפט? ואם הוא לא עושה זאת, יעקב אמור, כי ממשיך לקור של אברהם, לחנך גם את בניו וביתו אחריו שעשו צדקה ומשפט. יש גם בעיה אחת, במה הכי פשוטה, של צניעות, שמת מצוות וכדומה. אבל יש פה דבר נוסף. יש כאן בעצם קריאת תיגר על סמכותו של יעקב. יעקב הוא האבא, וראובן, בעצם ניקח שני אחת את החז"ל. חז"ל אומרים שיעקב שם את מיטתו באוהל של בלהה, כי היא שפחת רחל, ויעקב בעצם כל הזמן, אורך סביב בראשית, וזה חלק מהטרגדיה שלה, יעקב את הזוגיות מנהל עם רחל, כאשר רחל איננה, הוא מעדיף להמשיך את זה עם בלהה ולא עם לאה, וזה כמובן פוגע בבני לאה. כדאי כאן להזכיר שהפסוק אומר לגבי לאה, כי שנואה אנוכי, ויש שתי דעות בחז"ל ובמפרשים, האם הכוונה פחות אהובה או ששנואה ממש. בין כך ובין כך, יעקב בתור הבעל, בעצם ראובן הוא הילד, הוא מתערב בו בתחום לא לו. הוא מתערב בזוגיות, הוא בעצם נכנס לתוך חדר מיטות של יעקב, הוא מנסה להכתיב לו היכן יציב את מיטתו. בעצם זה חציית קווים, יש במשפחה חלקים מהבית שמשותפים להורים ולילדים, והורה טוב מוכן לקבל עצה ואינפוט מהילד לגבי כל מיני תוכניות משפחתיות. אם נוסעים לחופשה משפחתית, הוא מוכן להקשיב לילד מה עמדתו של הילד, מה עצתו וכן הלאה. יש דברים שהם מחוץ לתחום. כשילד בכור יבוא להורה ויעץ לו איך לחנך את הילד הצעיר, אז אנחנו יודעים, בדרך כלל בתור הורים, אנחנו מסבירים לילד שעם כל הכבוד, תשאיר לי את ההורות ותן לי להפעיל שיקול הדעת ההורים שלי, לחנך מחוץ לתחום בשבילך, זה תפקיד ההורה ולא תפקיד המשפחה. וכמובן, שדברים שקשורים לזוגיות, הם ודאי לא קשורים לילד. הילד הוא חלק מהמשפחה, אבל הזוגיות היא לא חלק מהמשפחה, היא חלק מהזוגיות. ממילא, מה שקורה בתוך הבית פנימה, זה נתון ליעקב להחליט בלבדו, וראובן פה חוצה את הקווים, הוא כאילו בעצם אומר, אני אתערב לך בחיי המשפחה שלך, אם מתוך קריאת תיגר כי יעקב זקן מדי לטעמו, אם בגלל שיעקב, הוא לא מוצא חן בעיניו, הוא בעצם עושה לכפות על יעקב זוגיות, הוא פורש לתחום לא לא. יתרה מזאת, הוא בעצם מערב פה על סמכותו שיעקב בתוך המשפחה. הרי אנחנו מבינים שמאחרי כל הסיפור הזה, ניצב בעצם מערכות היחסים בין לאה לרחל, בין בני לאה לבני רחל, ובעצם אם האבא אמור להיות מנהיג המשפחה, ראובן הילד בעצם אומר, אני קורא תיגר להנהגתך. זה בעצם בין, אם לא שורר, מורד. במובן הזה הוא אומר ליעקב, אני פוסל שיקול דעתך. אתה רוצה להיות במקום כזה, ואני אקבע בשבילך. אין, הוא בעצם קובע ליעקב איך יתנהל ואיך ינהל את הבית, עם ההשלכות של מערכות היחסים שבין בני לאה ובני רחל, וממילא הוא בעצם מנסה להפקיע מידי יעקב את הסמכויות שלו. ועל זה, וכאמור, ברקע, כל מה שאמרתי קודם, על מתח בתוך המשפחה. עכשיו, בתור שכזה, שמה יעקב יעשה? יעקב עכשיו מתחיל להבין שהוא ניצב לפני דילמה נוראה. אם הוא יגיד בחוזקה, אם הוא יראה לראובן מי בעל הבית, מי לא בעל הבית, מי הסמכות ומי אין לו סמכות, או בבית אחרת, אם הוא יעמיד אותו במקומו כהוגן, אזי הוא מסתכן בסכנה עצומה שהוא חס ושלום יכול לאבד את ראובן. וברקע הדברים, יעקב יודע היטב מה קרה במשפחה לדורותיה. הוא יודע שישמעאל בעצם שולח, ומילא ישמעאל, הוא גם יודע שעשיו פרש וברח. הוא זוכר טוב מאוד את הטראומה של אחיו התאום, עזב, וילך אל ארץ לפני יעקב אחיו. עשיו בעצם הרגיש שהוא נדחה, שהוא עזב והוא מת, שיצחק קיבל הכרעה, העדיף בין אחד לפני השני, והנרטיב המשפחתי שיעקב אומר לו, בדור הקודם לא הצלחנו לשמר את המשפחה מלוכדת, איבדנו 50%, שבעצם שנה הוא פירש, ובסוף הפך להיות אומה אחרת. ויעקב חרד ביותר בבית הסריט הזה. יעקב באמת מעוניין שמיטתו תהיה שלמה. והוא מבין שאם הוא עכשיו יגיב בעוצמה כנגד ראובן, הוא מסכן את שלמות מיטתו. ראובן יאמר לעצמו, ככה זה במשפחה הזאת. ישמעאל פרש, עשיו פרש, גם אני אפרוש. אולי גם אמר לעצמו, זה מה שיעקב מעוניין גם. בין אם הוא יבין שיעקב מעוניין בזה, בין אם הוא יפנים את זה בעצמו, יעקב חושש ומפחד שראובן פשוט ייקח את התוכחה שלו ויפנה עורף. ויקרה את אותו טרגדיה שקרתה כבר פעמיים קודמות. זה מצד אחד. וכמהו ברקע הדברים, כל המתח בין ענפי המשפחה. יש בני לאה ובני רחל, הקרקע פוריה למאבק, ואפשר לומר, לחס ושלום, מגיע מלחמת אחים. ועד לחשוב שזה כל כך רחוק, זה בדיוק מה שקורה פשט וישב. פשט וישב, במידה רבה, הם לוקחים את יוסף ומוכרים אותו אחרי שמנסים לרצוח אותו. אז אנחנו מבינים על איזה קרקע בוערת בעצם כל הסיפור הזה מתרחש. אז יעקב אומר לעצמו, מצד אחד, אם אני שותק, אני אתגלה כחלש, כל הסמכות שלי תלך לאיבוד, המנהיגות שלי לא תהיה מנהיגות, אני לא יהיה לי אמירה כלפי הילדים שלי, בעצם אני אאבד את הסמכות. זה צריך לזכור, זה בא על רקע שמעון ולוי. יעקב גם ככה הוא נתפס כסמכות פחות חזקה, הרי שמעון ולוי יצאו נגדו בצורה חוצצת, והוא שתק שם. ועוד שהוא שתק שם, כבר כרסום משמעותי בסמכות שלו, מנהיגותו נתפסת כחלשה. בוא נזכור שזה מה שיקרה אחר כך פשוט מקץ. אם יש זמן להתייחס לזה. פשוט מקץ, יעקב לא מצליח להנהיג. כי יעקב לא רוצה לשלוח את בנימין למצרים, ובסוף הילדים מכריעים אותו. אז אומנם שם יש כבר זקנה בתמונה, אבל בסופו של יום, יעקב בשלב מסוים, הנהגה עוברת לראובן ליהודה, ויוצאת מידיו של יעקב, ויעקב שואל את עצמו, אחרי הסיפור של שמעון ולוי, שהסיפור נגמר בסימן קריאה, החיזונה עשית אחותינו, סימן קריאה, ויעקב מתקפל. עכשיו מתקפל לפני ראובן, סמכותו תהיה עלובה. הוא לא, בעצם לא תהיה לעמידה סמכותית כפי ילדיו, שכבר לא דבר על זה שכאמור, החוצפה שראובן עשה כלפיו, מבחינת החדירה לעולם הזוגי והפרטי שלו, כל זה יהיה המחיר של השתיקה, ויהיה זה מחיר כבד. מצד שני, אומר יעקב, יהיה מחיר עוד יותר כבד אולי, אם אני כן אגיב, כי אז המחיר יהיה לאבד את ראובן. ובין שני הקצוות הללו, בין קצה אחד של אובדן סמכות וכרסום ואירוע מעמד והחלפת תפקידים בין ילד להורה, ובין מצד של חשש לאובדן, יעקב קרוע. עכשיו נקרא את הפסוק שוב. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פלגש אביו, על כל ההשלכות המשמעויות שאמרתי קודם, וישמע ישראל. עכשיו, מילה שמע צריך טיפה לחדד אותה. שמע, אנחנו בדרך כלל בימינו נוטים לחשוב שזה כוונה לשמוע את הצלילים, את הרעש, בו בתרגום לאנגלית, to hear. לעומת זאת, שמע בתנ"ך הרבה פעמים בא במובן של להבין, או באנגלית נגיד to listen, to understand, to comprehend. תן כמה דוגמאות. ואנוכי שמעתי אליך לאמור, תשמע חלום נפתור אותו. מה זה תשמע חלום נפתור אותו? זה לא שאני מספר לו והוא כוונה, תבין חלום. אני שמעתי, מספרים אליך, שאתה תבין חלום לפתור אותו. עוד דוגמה אחרת, גוי אז אשר לא תשמע לשונו. מה פירוש גוי אז אשר לא תשמע לשונו? הכוונה, גוי אז שיש לך צמר גפן באוזניים, כאילו למה לא תשמע לשונו? כמובן, זה ברור שהפשט הוא גוי אז אשר לא תבין את לשונו. ויש עוד כמה, ניקח עוד דוגמה אחת פשוטה, ולא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בן אותם. הם לא ידעו שהוא שומע כי יש מתורגמן. עכשיו, אם אני אדבר עכשיו בחדר הזה סינית, כל אחד ידע, כל אחד ישמע, אבל הוא לא יבין. אז ולא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בן אותם, פרוסו של דבר, הם לא ידעו שיוסף מבין. עכשיו, זה לא תמיד ברור, ולמשל, הפסוק שמע ישראל, שזה בעצם השאלה הקריטית, זה מחלוקת בתנאים. האם שמע ישראל הכוונה לשמוע הצרה, או הכוונה להבין ולהפנים את המסר. זה מחלוקת גדולה במסכת ברכות, מה משמעות המילה שמע בהקשר ההוא. ומסכת חגיגה, מה לגבי מצוות הקהל. אומרת, אנשים ללמוד, נשים לשמוע. מה זה לשמוע? לשמוע זה לא ללמוד מצד אחד, מצד שני זה כנראה כן להבין. כי חז"ל אומרים, אנשים ללמוד, אנשים לשמוע, והטף לתת שכר לביהם. הטף לא מבינים. ונשים לשמוע, כוונה להבין. אז אנשים ללמוד, כנראה לדרוש או משהו כזה. בכל אופן, המילה לשמוע, יש את המשמעות של להבין. והישמע ישראל, זה לא הכוונה שמישהו סיפר לו באוזן וזהו זה. הכוונה וישמע ישראל שהוא הבין. כשכתוב וישמע ישראל, הכוונה הוא מבין ומפנים את כל הזוויות הללו. כל מה שהסברתי בו הוא מסתום מאוד הרבה דברים אחרים. יעקב וישמע, הכוונה הוא מבין את מלוא המשמעות של ההשלכות. וישמע, הוא מבין טוב מאוד מה פה עומד כף המאזניים. וממילא הוא פשוט קרוע. וזה הפסוק באמצע הפסוק. וישמע ישראל, הוא לא יודע מה להחליט. יחליט ימינה, אילו המחירים. לא, אז הוא יחליט שמאלה. אבל אילו המחירים. אז אולי בכל זאת ככה, ואולי ככה. אפשר לחתוך את המתח בסכין. וישמע ישראל, ומה שעומד ומתנדנד, תלוי על בלימה, זאת השאלה הזאת. מה יחליט? האם יחליט התגובה? ומדיניות של לקיחת סמכות ואחריות, והסתכן באובדן הילד, או יבחר בדיוק של הכלה, וישלם את המחיר. ואחרי שאנחנו שומעים את המתח, במשך כל, בעצם, המילים החסרות פה, זה בדיוק המתח הזה. זה מה שכתוב פה. כתוב פה שהוא מתלבט והוא קרוע, וישמע ישראל, ואז שומעים את המתח, והיו בני יעקב 12. פרשו של דבר, בגלל שהוא שתק, ובעצם מה שצריך להיות באותו חצי שעה חסרה, הייתה צריכה להיות התוכחה, כי הזבנג שרוצה להנחית על ראובן, היה צריך להיות כתוב שם. ויעקב בסוף מחק את זה. יעקב החליט לשתוק, ולא להנחית את ההנחתה על ראובן. וישמע ישראל, ומה שבעצם חסר פה, ויאמר לו, כך וכך וכך, אמרו הפכה כי אז, או בעצם מה שצריך להיות כתוב היה מאוד פשוט, פחס כמיים על תותר. הוא מחכה, הוא שותק, הוא מוחק את זה, והיו בני יעקב 12. בזכות זה, בני יעקב נשארים 12. הוא מצליח שמיטתו תהיה שלמה. זה בעצם מה שקורה בזאת הזאת. מחירות, יעקב מחליט להיות מכיל, על חשבון מוכיח. והשכר שלו, והיו בני יעקב 12. ואז הם ממשיכים, והמשפחה מתקדמת. אותה דילמה ניצבת בפניו, פרשת וישב. כאשר יוסף בא עם החלומות, ויוסף בעצם עכשיו מערער מחדש את האיזון, המתחים מתעוררים מחדש, יעקב לא יודע גם כאן מה לעשות, אז כאן, בפעם אחת, הוא מוכיח את יוסף. פעם השנייה, אבל, הוא שומר את הדבר. עכשיו, אני לא יודע לומר בוודאות מה זה שומר. יש פרשנים שמבינים, שומר הוא רשם לפניו, לראות כי הוא חשב שזו נבואה שצריכה להתגשם. אומרת, הוא שמר את זה כי זה חשוב לו. אבל יש גם פסוק בספר משלי, ששווה לצטט אותו, זה משלי פרק חב ב', פסוק תל זין, סליחה, י' ח' יותר. הת אוז, אני קורא פסוק י' זין, הת אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי, כי נעים, כי תשמרם בבטנך, וכל יחד השפתך. יש מושג לשמור בבטן, לשמור בבטן זה ביטוי תנכי למרבה הפתעה, כי נעים, כי נשמעים בבטן, לפעמים השמירה היא צריכה להיות בתוך הבטן. וזה מה ש... ואביו שמר את הדבר, יותר עכשיו שהיה ליעקב מה לומר גם שם. גם ליעקב היה הרבה מאוד אמירות שהוא חשב שמיורי לומר, ויעקב מבין שהוא דורך על ביצים. ולכן הוא עדיף לשמור את הדבר, ולראות מה הלאה. הבעיה היא שבשלב הזה יעקב כבר לא פועל לבד, הילדים כבר גדולים יותר, והקנו בו אחיו. והאחים שלא במפתיע, הם מתנהלים בפחות זהירות, החרדה שלהם בשביל המשפחה היא אחרת, וממילא הקינה הזו מתרגמת למכירת יוסף, וכל ההשתלשלות בהמשך. אבל בשלב הזה, כשיעקב מנסה לשמר את זה, אביו שמע את הדבר, זה ניסיון אחרון מבחינתו, איכשהו להכיל את המתחים בתוך המשפחה. ועכשיו אני חוזר לראובן, לשמעון ולוי. כפי שאני קודם, יעקב לא הסכים עם ראובן. ברור שהוא הסכים איתו. הוא גם אומר את זה. פחז בפרשת ויחי. פחז כמה אמלת אותה, קילית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. הוא ידע שזה חילול. הוא עדיף להבליג. פרשת ויחי גם מספרת לנו את תגובתו לשמעון ולוי. ובמשפט אחד, ארור הפעם כי אז, ובתם כי קשת. ועל פי כן, יעקב בחר, גם שם לשתוק. אלא שכאן זה סיפור יותר מסובך. בואו נחזור שם על הפסוקים בסוף פרק למדלד. סוף למדלד. אוקיי, אני קורא פה מפסוק, פרק המדלד, פסוק חפי. ויהי יום השלישי, ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, איש חרבו ויבוא אל עיר בטח, ויהרגו כל זכר. ואת חמו ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו, פני יעקב באו לחלים, ויבוזו העיר שתימו אחרותם, את צונם, את בקרם, את חמורם, את אשר באים, את אשר בשדה לקחו, וכולי. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אכלתם אותי לאבישני ביושב ארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונעשו עליי ויכוני ונשמדתי, אני וביתי. ויאמרו החזונה יסד אחרותינו. יש פה תוכחה של יעקב, תגובה מוחצת ותקיפה של שמעון ולוי, ושתיקה. עכשיו, על פניו, צריכים להפעיל את אותה פרשנות שפעלנו שמה. בעצם לומר, אותה תבנית שראינו וגילינו אצל ראובן, חוזר בשמעון ולוי. גם כאן, בני לאה, שעשו מעשה שיעקב מתנגד לו, גם כאן מדובר במעשה חמור, וגם כאן יעקב בסוף שותק. ננסה להבין גם פה את משמעות העניין. אז כמובן, המעשה חמור ביותר. מדובר בשפיכות דמים. אז חשוב להזכיר, הם לא הרגו רק את חמו ושכם. אז זה ניתן, ראשי הירש כותב פה, שעל חמו ושכם היה אפשר להבין את התגובה שלהם. כי כל השאר, הם אומרת, את כל העיר הם הורגו. אז אמנם העיר הם נתינים, הם הולכים בעקבותיהם, אבל הם בעצם טבחו עיר שלמה, ושוב פעם, יעקב אומר את זה שחוק בלבן, ארור הפעם כי אז, ובתם כי קשת, כלי חמאס מחירותיהם, יעקב מבין, זה רצח. זה נקודה אחת. זה גם מלווה בביזה. לא סתם הכתוב מדגיש את זה. בגיעת אסתר, כל הזמן הוא בביזה לשחרות ידם. למה זה כל כך חשוב? הוא בביזה לשחרות ידם. ואותו סיפור מרת עם שאול ואגג. זה קריטי, כי הביזה בעצם היא הסימן למוטיבציה. כאשר אדם, כאשר פעמים שם שמיים, לא בוזזים. כאשר מלחמת עמלק אמורה להתבצע ללא ביזה, כי אם יבוזו, אז יגידו שזה עוד מלחמה בשביל להתעשר, בשביל משאבים, בשביל מעמד אסטרטגי. אם אתה בא ונלחם בעמלק מכוח דבר אחד בלבד, מכוח הציווי האלוקי, חייב להיות נקי מכל נגיעות. חייב להיות שם איזה שום רווח חוץ ממילוי דברו של מקום. ברגע שיש לך רווחים, ברגע שאתה גם כן נהנה מזה, אתה בעצם פותח וחושף את עצמך על הדילמה, גם הפנימית וגם החיצונית, מכוח מה אתה פועל. מובית אחרת, האם זה האכזריות שבך, האם זה הטבע שבך, או האם זה העובדה שאתה נאמן, שאתה חייב בצבא השם. הביזה אמורה את הסימן לכך. אם אתה לא בוזז, אז אתה רק עושה את מכוח הציווי. כאשר, ולכן, כך חשוב להם גאה להדגיש, ובביזה לא שירות ידם, עם ישראל יצא לגזור קופון שם או להתעשר. עם ישראל פשוט הגן על עצמו. כנ"ל גם במלחמת הגג, זאת הבעיה. שברגע שהם לוקחים את תו הצאן והבקר, זה בעצם מחלל, לא, הבעיה לא רק הגזע של הצאן. הבעיה שזה מעיד ומטיל כתם על הריגת האנשים. וממילא, כאשר שמעון ולוי בוזזים את העיר, זה פותח את כל השאלות. גם כלפי פנים, ושים את זה בצד, גם כלפי חוץ. והיינו, זה מעצים את חילול השם בצורה נוראית. כי זה בעצם אומר שהם מחפשים פה רווח. ומה שלא יסבירו, בסופו של דבר, כלפי חוץ ודאי זה יתפס, כניסיון פשוט מאוד לכבוש עיר וליהנות מהשבל שלה. אז לכן, ביעקב באו על העיר, באו החללים ויבוזו העיר, את צונם, את בקרם, זה בעיה כפולה מכופלת. ומתאחר, יש בעיה של שפיכות דמים, יש לו בעיה של מאיזה מקום זה בא, מה אתה ביזה, על מה שזה מעיד, ויש פה גם בעיה נוספת שחילול השם. זה חילול השם קודם כל מעצם העובדה שהם רצחו עיר שלמה. אחר כך בזזו אותה, עשה יותר חילול השם. ושלישית, שהם עושים את זה תחת מעטה של דבר מצווה. הם לא סתם באו על העיר, הם אמרו להם, בואו תהיו נימולים ותהיו כמונו. אז קודם כל הם פשוט מפירים את ההבטחה שנתנו להם. כדאי בהקשר הזה להזכיר את דברי הרמב״ם, שמיטל זצ"ל הדגיש מדי שנה בשנה. רמב״ם כותב בסוגיית הגבעונים. למה הרי לא הרגו את הגבעונים? הרי בעצם עשו איתם הסכם אסמך מצג שווא. ובעצם הגבעונים רימו אותם. זה אומר נכון, אבל היות שכותו איתם ברית, זה החילול השם להפר את הברית, נתנו להם מילה, גם אם בטעות, זה החילול השם אחר כך להפר את המילה. ברגע שהבטיחו להם וכותו ברית, אמר אומר, זה מחייב למרות שאולי הם רימו אותך. אבל עצם העובדה שאתה נתת את הברית שלך, מחייב אותך. שמעון ולוי נתנו את המילה שלהם. ושנית, הם גם הרי עשו את זה תחת מטה דתי. הם לא סתם כתבו ברית. אמרו להם, בואו, הם לקחו בעצם את המצווה, הכלת היחידה שיש להם, את המצווה שנתפסת כמביעה את הזיקה בין אדם למקום. הרי באותו דור אין תורה. איפה קדושת ישראל באה לידי ביטוי? היא באה לידי ביטוי דרך הברית עם הקדוש ברוך הוא, שזה בראש ובראשונה ברית המילה. בוא נזכור את אברהם שמשביע את אליעזר. סימנה ידך תחת יריחי והשביעך בהשם. הגמרא מסכת שבועות לומדת מזה, שאדם נשבע בבית הדין, הוא צריך להחזיק ספר תורה. והוא תמיד חכם תפילין. למה? והגמרא לומדת מהפסוק הזה. כי המילה באותו דור זה התחליף. זה הזיקה בין האדם למקום. אז הם לוקחים את הדבר שבו נכרתה הברית, ואומרים להם, בעצם זה כאילו אומר למי שבו תשבע ספר תורה, או בו אני אתן לך ספר תורה, ואחר כך לבוא ולנצל את העובדה שהוא עכשיו בעמדת חולשה בגלל הספר תורה שנתת לו, עכשיו הוא יפשוט עליו. אז יש פה מחירות עם כל ההבנה על המניעים שלהם, עם כל ההבנה על העילבון, ועם כל הבעיה שהחזונה יסד אחותינו, יעקב לא קונה את זה. כמו אנחנו יודעים את זה מהחומה שלא קונה את זה, וגם בלי הפסוק והיחי אפשר להבין שהוא לא קונה את זה. כל שקודת הפרשה מבין מה זה הדבר הנוראי הזה, שרוצחים אנשים ועוד עושים את התחת מעטה של מצוות מילה. אולי כאן כדאי להזכיר, מצוות מילה מבחינת משמעותה היא מתן חיים. איבר המילה זה איבר שהוא נותן חיים. משתמשים באיבר נותן חיים, שהברית לדורות ולזרוע אחריו נחרטת עליה, מבחים את זה בשביל לכרות חיים. אז חילול השם לא חסר פה. עכשיו יעקב בא, עכשיו חוץ מזה כמובן, צריך לזכור את מה שיעקב אומר שיקול הפרגמטי. אכלתם אותי לאבישי בני יושב הארץ. זה מסוכן. אסור גם לשכוח את זה. אני מתי מספר ואסור ויקוני. שהדבר הזה לא, קודם כל זה שיקול כשעצמו. גם ביטחון זה שיקול. אבל גם צריך להבין למה פתאום יסוע ויקוני, אז ברמת הפשט, בגלל האיבה. עד עכשיו אני בסדר עם כולם. צריך גם לזכור שכם המקום, שכם בעצם המקום הראשון שהגיעו אליו. זה המקום הראשון שהגיעו אליו, ועכשיו בעצם כל עמי כנען רוצים לראות האם פניהם נשמו למלחמה. על פניו, פניהם לשלום. אברהם היה היסטוריה טובה עם שכל הנאום ממראי. הנה, יעקב מגיע עכשיו לשכונה, משפחה חדשה, הם חוזרים מחרן, המפגש הראשון עם, גוי, עם עמי הארץ, איך הוא מסתיים? בטבח. אז ככה הגויים היו חושבים, ישראל פניהם לשלום, הם לא צריך ללחם כנגדם, כי הם יהיו בסדר איתנו, יקבלו אותנו בסבר פנים יפות, יסחרו איתנו, כמו שחמור ושכם ניסו לעשות. חמור ושכם קיבלו אותם בזרועות פתוחות, ומה הייתה התגובה? שרימו אותם ושחטו אותם. אז ברור שכל גוי שטיפה שכת בראש, מכאן והלך, יתאחס להם בחשדנות מרובה ויותר מזה, והגיוני שהגויים ינסו עכשיו להרוג אותם לפני שהם יוחזו בארץ. אז זה במת הפשט. וזה כמובן במת הפשט גם משכנע. אבל יש פה דבר נוסף. מעבר למת הפשט הזאת, מעבר לזה שהגויים אולי חשבו שישראל בסדר איתם, נדמה לי שהם גם ראו בהם אנשי אלוקים. ראו בהם ציבור של מוסרי ונעלה, הם גם לא חששו מפניהם, כי הרגיעו שהם אפופים באיזשהו הילה של קדושה. בהילה של זה הם בני אברהם ויצחק, אנשי האלוקים שהיו בתוכם. הם באמת ראו אותם כאנשים שאין צורך לריב איתם, כי הם כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועכשיו איזה אכזבה, פתאום הם רואים שהם הפכו להיות אנשים אלימים. אז יעקב גם את זה מדגיש. מחירות, אם לוקח פה את הרצח, את חילול השם, את הפגיעה במילה, את הפרת הברית, את הסכנה, ואת העובדה שהם פיזרו מהם את התחושה שמדובר פה באנשים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בלשון המדרש, צלולה הייתה חבית, ואכלתם אותה. צלולה הייתה חבית, כי אברהם אבינו השאיר חבית נקייה עם שם טוב ויצחק בעקבותיו, ועכשיו אכלו את החבית הזאת. אז יש ליעקב המון סיבות טובות להוכיח אותם, ושמעו כי החזונה יסד אחותינו, יש ליעקב הרבה מה לומר. אבל הוא שותק. ואז עכשיו בוא נאמר, אותו דבר, בדיוק כמו שהוא שתק אצל ראובן. כי יעקב מרגיש שגם כאן הוא עלול לאבד את שמעון ולוי. שמעון ולוי אומנם בצורה מוטעת לחלוטין, פעלו, כמו שיעקב אומר, מתוך ריאף. הם פעלו באינטנסיביות, מתוך, סליחה, אימפולסיביות, מתוך תחושת עילבון צורב, מתוך תחושה שהם מגיעים לכבוד ישראל. גם אם הם טעו בכך, ולא צריכים להגיד בצורה כזאת, עדיין, הם ודאי רואים את עצמם כפועלים שם שמיים, ובסערת רגשות, יעקב יבוא עכשיו ויוכיח אותם, זה עלול כמו, עוד הפעם, הוא יאבד אותם טוטלית. יעקב שוב פעם יחזק את המשפחה, כמו שמעתי קודם, כל ההיסטוריה של ישמעאל ועשיו עלול לחזור לעצמו. אז אומר יעקב מחליט לשתוק. זו פרשנות אחת אפשרית לחלוטין. והיא משתלבת עם מה שהוא עושה עם ראובן, אצל ראובן הוא חיכה כמה עשרות שנים להוכיח אותו, גם את שמעון ולוי הוא יחקר. ומאותם סיבות המוטיבציות אחרות, ילמד את סתום מן המפורש. כמו שהוא שתק שם, הוא ישתוק גם פה. וגם פה יש פרשה פתוחה, אמנם בלי ביבה ישמע ישראל. וזה מביא אותי לבעיה. מצד שני, הכתוב פה לא מציין שהוא החליט לשתוק. וישמע ישראל, והפרשה, והפסוק הקטוע, אני אומר שהכתוב אומר לנו, כן, הוא מתלבט, הוא שוקל והוא מחליט. פה לא כתוב שום דבר, כתוב נעשית אחותינו, לא כתוב וישמע ישראל, וישא אלוקים, או וישא ישראל, משהו כזה, פשוט אין תגובה. וזה פותח פה את הדילמה, אולי כאן הוא לא שותק סתם בגלל שהוא החליט לשתוק. אולי פשוט מאוד, הם חזקים מדי. עדיין אולי פשוט הוא אמת, קשה לעמוד מולם. או בלי לחירות, וכאן אמת, אני פעם נתתי את השיעור הזה כבר הרבה שנים, והצלתי כדבר פשוט את הפרשנות הראשונה, שיעקב שותק אצל שמעון ולוי, מאותה מדיניות שהוא שותק אצל ראובן, וזה משתלב היטב. בא לתלמיד אחרי השיעור, אמר לי, תשמע, כלפי ראובן זה בעיה פנימה. הבעיה, ראובן פגע ביעקב, יעקב יכול למחול על כבודו. יש לזה מחירים, כפי שציינתי קודם, ויעקב מודע למחירים, אבל בסופו של דבר מוחל על כבודו. אז אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז יעקב יכול להחליט למען האחדות המשפחתית, למען הרצון שמיטתו תהיה שלמה, כדי שהיו בני יעקב 12, הוא ייבא את הצפרדע הזה ומחל על כבודו. אבל כאשר הוא פגע באחרים, כאשר יש פה חילול השם, כאשר יש פה פגיעה של שפיכות דמים שהיא בלתי מוסרית, האם יעקב יכול להביג ולשתוק? אולי הוא לא יכול, אלא פשוט מאוד מתגברים עליו. ולכן הפסוק ואומר וישמע ישראל. הפסוק משאיר את זה עם הסימן לקריאת שמעון ולוי, כי לשמעון ולוי הייתה את המילה האחרונה, ויעקב חיכה הרבה שנים שהוא ייתן את המילה האחרונה. דהיינו, יש פה פערים, שני פערים משמעותיים. אין ציון שהוא בחר לשתוק, או מעין זה. אין ציון שהוא שוקל את הדברים בדעתו. וגם כאמור, המדובר במעשה אחר לחלוטין. לא בבעיה של סמכות משפחתית או צניות, אלא בשפיכות דמים וחילול השם כלפי חוץ. אז אני, למען האמת, לא משוכנע, אני חושב ששתי פרשנויות אפשריות. אפשרי ללכת בכיוון השני ולראות הבדל ולומר, כאן באמת, שמעון ולוי, באמת, התנפלו על עיר שלמה, גם יעקב הם לא נתנו, בגלל, שוב, בגלל ה... סוד הרגשות, הם לא נתנו ליעקב לענות, הם פשוט, הם סגרו את הדיון. לחילופין, ואני אישית עדיין יותר נותן לפרשנות הראשונה, יעקב מחליט כאן ללכת באותה דרך שהוא ילכת גם אחר כך. יעקב מבין שהם עשו טעות נוראה, אבל טעות שבאה מתוך ריתחא דקדושה, מתוך עילבון, אז הם טעות חמורה, ובכל זאת הוא מרגיש שזה בא ממקום שהוא מבין איפה הם באים, הוא מפחד לאבד אותם, הוא מפחד עוד פעם מפיצול, וכן, גם כאן הוא מחליט לשתוק. יותר נראה לי כך, אבל אני מציע גם את האפשרות השנייה. בכל אופן, מה שניתן לראות אצל יעקב, אני אסכם כל זאת, שיעקב שותק גם כאשר ברור לנו מתוך פרשת ויחי שהוא לא מסכים. יעקב הוא האב שמיתתו נשארת שלמה, ומה שבעצם ניסיתי להציע פה ב-45 דקות האחרונות, שמיתתו נשארת שלמה כי יש לו מדיניות מכוונת של לשתוק, להכיל ולהבליג. הוא מוכן לשלם מחירים, והוא משלם מחירים. ואבי ביכן, הוא עושה זאת כי השלמות המשפחתית אצלו ערך כמעט עליון. ולכן הוא שותק, הוא מכיר, ואת המסע המוסרי הוא יאמר בסוף ימיו. ובסופו של יום ידאג שהמת המוסרית שלו תהיה רשומה ושהיא תדריך אותן לאורך הדורות. אבל הוא מאוד נזהר. אני חושב שכל אחד יכול מבין בעצם, יקום אומר עצמם, יש לי ילד שאני לא מסכים עם מעשיו, בכל מיני כיוונים וצורות, אני רוצה להכיל אותו ואני רוצה להבין אותו במקום לדחות אותו, או במקום להסתכן ולדחות אותו. דהיינו, האלטרנטיבה הזאת תמיד לדחות. האלטרנטיבה זה אומרת האמת, אבל האמת הרבה פעמים, גם מבלי כוונה, עלולה לדחות, עלולה לדחוף החוצה. המתח בין אמת לשלום, או בין הכלה לאמת, היא מתח מאוד לא פשוט. אנחנו מכירים את זה מחיינו הרבה מאוד פעמים. ויעקב מדגים לנו פעם אחר פעם מדיניות של הכלה והבלגה, כדי לשמור על שלמות המשפחה, וכדי שהוא יוכל בבוא היום לתת להם את המסר המוסרי והחינוכי שראוי. עד כאן חלק א'. וזה בעצם עולה העניין. רוצה להצביע שיעקב בצורה עקבית שותק ומכי. עכשיו הצבתי בתחילת הדברים את השאלה, האם ההכלה הזאת צריכה להיות מודל בשבילנו? על פנה, כפי שאמרתי, התשובה צריכה להיות מובנת מאליה. יעקב אבינו הוא האב שלנו, אנחנו מסתכלים עליו כצדיק יסוד העולם, ומעשה אבות סימן לבנים, אז התשובה לכאורה מובנת מאליה שכן. אלא מאי, שבאיזשהו מקום, עסק לא פשוט, אני אסביר למה לא. השתתפתי לפני כמה שנים באיזה כנס שדן בדיוק בנושא הזה, קם הדובר הראשון ואמר, אני לא מאחל אף אחד בקהל משפחה, כמו בספר בראשית. כל המשפחות שמסובכות עם... אחמד, אברהם צריך לשייך את ישמעאל, והגר שם מסתובבת בין הרגליים, הוא מפריע, ועשיו ויצחק, סלט, יצחק מסובך עם עשיו ויעקב, לא מאחל אף אחד שהוא שוכב בבית חולים, שיצטרכו ילד אחד לצאת מהדלת, כשהשני מגיע, הנה אך זה יצא, יצא והוא בא, ויצטרך להתחפש, והכל כל יעקב, ידע מדי עשיו, דהיינו, עכשיו, מצד אחד זה מאוד צרם לי, מצד שני, קשה, ובאיזשהו מקום קשה להתווכח עם, עם טענה כזאת. עכשיו, מה שזה מביא, השאלה הזאת מביאה לשעה יסודית נוספת. כי אותו דובר, אז מה הוא טען? הוא בעצם טען שהמגמה של ספר בראשית איננה לעסוק בסיטואציות אנושיות. היא בעצם לבנות עם. כי באמת, אברהם ויצחק, המשפחות שהן שונות משלנו, כי אנחנו רוצים לקדם משפחה. הם רוצים לייסד עם. כאשר אתה מייסד עם, השיקולים שלך שונים מאשר כאשר אתה בונה משפחה. למשל, כשאתה מייסד עם, אולי יותר לגיטימי לדחות מישהו. כשאתה בונה משפחה, זה לא לגיטימי. אבל אם אתה צריך להקים עכשיו אומה חדשה, אז אתה אומר, כי ביצחק יקרא לך זרה, ביצחק ולא כל יצחק. אבל כשאתה מנהל משפחה, חס ושלום לומר ככה. אז זו הייתה טענתו. אני עדיין לא משוכנע שאני מסכים, אבל אני בהחלט שומע שיש פה איזשהו דילמה. אז לכן אני רוצה לצמצם את הרבע שעה הקרובה ליעקב בלבד. וכאן בעצם להצביע הנקודה שבי יעקב אין לי ספק כלפיה. לשם כך, אני בעצם רוצה להציע שיש הבדל מודע בחומש מהטיפול ביעקב לטיפול באברהם ויצחק. בשם כך, ניקח קטע ידוע מבן עזרא, נקריא פה את תמצית דבריו. בן עזרא טוען שהאבות לא היו עשירים, אדרבה, הוא טוען שהם היו עניים. כמובן, כל מי שמכיר את תולדות חייו של בן עזרא, שגם הוא היה עני, ועני מרוד אפילו, אפשר לומר, עני מרוד ומריר, אז ממילא מבין שהוא גם כותב בתוך איזו הזדהות. אבל העובדה שהוא כותב בתוך הזדהות לא מכה את הטיעון הפרשני. אומר בן עזרא בסוף פרק רבי, נקריא קטע קצר, ויבז עשיו את הבכורה. למה הוא בזה לבכורה? אומר בן עזרא, אם אבא שלו היה ביל גייטס, הוא לא היה בז לבכורה. אבל אבא שלו היה יצחק, ויצחק היו לו שני גדי עזים. זה מחדם מה שהיה, לא? דאבו שרע שאין אביו עושר, ורבים יתמהו, כי עזב לו אברהם ממון רב. אבל מה עשיר גדול? אז מה, יצחק פתאום אני מרוד? אז אומר בן עזרא, רבים יתמהו על זה. כאילו לא ראו מימיהם עשיר גדול בנעוריו, ובידי עוני בזקונם, הם לא שמעו על זה שהבורסה מתמוטטת, שיש בועות שמתפוצצות. קיצור, הוא לא מבין את הנאיביות שמישהו חושב שמצחק קיבל ירושה גדולה, זה מחייב שיהיה עשיר בהמשך הדרך. ואילו היה הלחם רע בבית אביו, והוא נכבד בעיניו, לא מחר בחורתו בעבור נזיד. זו תפיסה מאוד רציונליסטית כמובן, שאדם לא אימפולסיבי, כאילו... אנחנו בדרך כלל מבינים, עשיו אימפולסיבי, הוא מת מרעב, אז הוא מוכן למכור את הכל. בן עזרא מניח שאם הוא ידע שבי כסף, הוא לא היה גם באימפולסיבית עושה זאת, כי הוא רציונליסט כאמור. בכל אופן, הוא ממשיך כך, והוא מסביר אחרי זה שאו שזה לא דבר טוב, אין עשירות לא מועילה וכו'. הרמב"ן מתנגד לזה בתקיפות, והוא יוצא לתקוף אותו. נקריא פה איזה שורה או שניים, גם כן... הוא מביא כל מיני פסוקים שמוכרים שיצחק היה עשיר, כל מי שזוכר את תחילת פרשת תודות, ויזה בארץ ההיא, בשנה ההיא, מאה שערים, הוא קיבל את יצחק, ואבימלך אומר ליצחק, ויצחק אומר לאבימלך, מה אתה רוצה ממני? אתה שונא אותי הרי. ואבימלך אומר, אתה צודק, אני באמת שונא אותך, אבל יש לך צאן ובקר ועבודה רבה, אז מה אני יכול לעשות? הם אומרים לו, כי ראינו כי היה אלוקים עמך, ואין ברירה, אתה עשיר מדי להתעלם ממך. אז הבאים ביהיו חלכות מהפסוקים. נגע בזה עוד רגע. וגם הוא אומר, אבל היו האבות כאן כמלכים, ומלכי גויים באים לפניהם וכו'. עכשיו, נקודה חשובה היא כזאת. בעצם, מי צודק? בן עזרא צודק שצדיק יכול להיות אני כמובן. כולנו מכירים את הסבורה הלל הזקן, וגם במשך הדורות היו הרבה מאוד גדולי ישראל, צדיקים גדולים, שהיו עניים. מצד שאנחנו גם יודעים שהתנ״ך מציב הרבה פעמים את העושר כאיזשהו אידיאל, או סליחה, לא כאידיאל, כברכה. העושר הוא ברכה, ובעיקר, אפשר לומר ככה, שהקדוש ברוך הוא על פניו מברך את הצדיקים. יש הרבה פסוקים, לא כס כרגע על כל שהיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כל פנים, על פניו, כן, באמת, קדוש ברוך הוא באמת אמור לדאוג לצדיקים. אז יש ברמב"ן וברמב"ם מושג של השגחה פרטית ייחודית. דהיינו, יש לכולנו השגחה ברמה זו אחרת, לא נכנס בחמש דקות לסוגת השגחה. אני כן מוכן לומר, אבל גם האדם הכי צדיק שיושב בחדר הזה כרגע, ולא רק בחדר הזה, אם הוא ילך למכולת, כשיש יורד גשם, הוא יתרטב. הקדוש ברוך הוא לא יעשה פוס לגשם לחמש דקות שאני יכול לעשות את הקניות שלי. ואם אני אלך בית הכנסת ואני אקח איתי את הספר ללמוד בקעת התורה, ויורד גשם, הספר יהרס וכולי. הקדוש ברוך הוא, בשביל הנוחיות שלי, לא יעצור, לא יעצור את הטבע. אם אברהם אבינו יחר מקולת, אז כן, הגשם יעצור, הוא יגיד, וסר ההין, וסר ההר, הוא יעבור באמצע, בתווך, אברהם אבינו, יצא יבש, שורד גשם, בשביל שאברהם יוכל לעשות את הקניות כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא יעצור. למה? יש לו השגחה פרטית מיוחדת. אז אם אני מגיע, אם אני מאחר לרכבת או למטוס, אני רק יכול להסתכל איך שהוא מתרחק ממני. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא יעצור אותו. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. דהיינו, יש יחידי, יחידי, יחידים. אברהם מדבר על זה בפרשת בראשית, על פסוק הבחירה של אברהם, כי ידעתי ומה שיצווה בניו ואיתו אחריו, ובהרחבה בסוף ספר איוב. וזו התפיסה שהוא מציג. עכשיו, הוא מניח שהאבות היו כאלו. ובצדק. והרמב"ם מדבר על זה במורה נבוכים אותו דבר. במה שאני כרגע רוצה בעצם להציע, ממילא, בעצם הרמב"ם לא יכול להיות שהרמב"ם יהיה עני. סתם, כן, סתם צדיק יכול להיות עני. גם צדיק גדול. למה? כי אין לו השגחה כזאת. השגחה כזאת היא יחידים בכל ההיסטוריה. כולנו נתונים לטבע. אז לכן, דמות, גם צדיקה, היא מתנהלת לפי הטבע, אז היא מתרטבת בגשם, והיא גם כן נתונה לחוקי הכלכלה. ואם היא השקיעה בבורסה ויש מיידוף, אז גם היא תפסיד. ועובדה שאתה צדיק, לא ימנע ממך מלהפסיד, וזה לא ימנע ממך אם יש לך שדה ויש איזושהי מחלת עצים, גם העצים שלך יתקלקלו. אז לכן, צדיק רגיל יכול לאבד את כספו. אבל אחד עם השגחה פרטית כזאת, זה לא יקרה לו. עכשיו, נשים לב דבר מאוד מעניין, וזה מחזיר אותם פה ליעקב. אם, מי שיסתכל אחרי זה בבית, יקרא את הרמב״ם ואת אבן עזרא בסוף פרק כ"ה, הם מביאים פסוקים, הם לא סתם מתווכחים באוויר. הם מביאים פסוקים, כל הפסוקים שאבן עזרא מביא להוכיח שאבות לא היו עשירים, אלא סתם עמד בינוני או עניים, כל הפסוקים ביעקב. לעומת זאת, כל הפסוקים שהרמב״ם מביא, שמוכיחים שיהיו עשירים, מאברהם ויצחק. דהיינו, נדמה לי, יש פה הבדל בין אברהם ויצחק לבין יעקב. זה מאוד פשוט גם לראות בפסוקים. אברהם באמת כתוב שהוא עשיר ענקי. ותבהים את כבד, כבד מאוד במקנה וזהב וכו'. יצחק, מאה שערים, וקירים כאלו כממך. מה קורה אצל יעקב? הוא שכיר, הוא בקושי גמר את החודש. הייתי ביום אחרי הניחורב, וקרח בלילה, ואת יודעת שאתם מבינים, יעקב מתמודד עם בעיות שכולנו מתמודדים. כן, הוא מתמודד כל הזמן עם הבעיות שכולנו. יש לו בעיות כלכליות, הוא צריך להסתכל, הוא צריך לעבוד 20 שנה, ומרמים אותו, ועובדים עליו, והוא סובל בעבודה, ולאחר מכן, כמו שנאמר פה, גם ביטחונית. הוא לא מרגיש בטוח ביטחונית. הוא אומר, לעומת אברהם ויצחק, שאף אחד לא מתקרב אליהם. יעקב אומר, ואני מתי מספר, וישראל יקחו לי כל מיני ארץ, אם יבוא עשיו מחנה אחד ועיקר, ומחנה נשאר לי פליטה, וכן הלאה. יעקב בעצם, הוא חי כמונו כמוני כמוך, כמוני כמוך. יעקב חי, הוא צריך להתמודד עם החיים. אם זה דבר של פרנסה, דבר של ביטחון, בעיות של גידול ילדים, בעיות של פוליטיקה בתוך המשפחה, וכן הלאה וכן הלאה. יש לו, כאשר יש, הוא בסופו של דבר עם גלות ועם רמאים. הרמי עובד אבי. יעקב צריך להסתדר עם כל הצרות. למה אני חושב, וזה כבר ספקולציה, שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אב אחד שייצג אותנו כמונו, שנוכל להזדהות איתו, לא רק הזדהות שיסתכל על הצדיק הענק הזה שרחוק ממני, לאדם שיכול להסתכל עליו שהוא מתמודד עם אותם קשיים. כשהרמב"ם יגמור את הלכות זכות פועלים, הוא יגמור עם יעקב, כי יעקב מתמודד עם אותן דילמות מוסריות של הפועל, שגם אני מתמודד במקום העבודה שלי. וזה לעומת אברהם ויצחק, הברכה האלוקית שורה במעשה ידיהם. הם לא מתמודדים עם הדילמות של לא מה של מעסיקים ולא של מועסקים. יעקב מייצג בעצם את כולנו, באנגלית אומרים, the everyman, הוא האדם ברחוב, ולכן, וזה גדלותו וזה חשיבותו. שנקרא בחיר שבעבוד, שזה חיים מהסיבה, כי הוא זה שמייצג את כולנו. סיפרתי מהסולובייצ'יק דבר יפה, הוא סיפר שבכנסייה הגדולה שהייתה בתרפי צדיק נדמה לי, רצו לעשות צילום, והרבה גדולים באותה תקופה לא רצו להצטלם, נחשש לצא פסל וכל מה וכולי, פסל וכל תמונה, סבו להצטלם. בא להם רבי שפירא מלובלין ואמר להם, כתוב מה בחולין, שדמותו של יעקב חקוקה על כיסא הכבוד. ואז נותן להם דרשה מאוד יפה, מרשימה, למה דווקא יעקב? שאתם, למה דווקא יעקב? התשובה שהוא נתן, שאין לי זמן כרגע לספר אותה בהרחבה, בגלל שיעקב הוא אחרון האבות. ואז הוא אומר להם, אתם עצם הדור האחרון, וזה עשור לפני השואה, אתם הדור האחרון, אתם צריכים גם כן שישאר דמות דיוקניכם לדורות הבאים. מה שאני רוצה להציע פה כרגע, יעקב חקוק שמה, כי הוא האב שאנחנו מזדהים איתו. יעקב הוא האב שאנחנו יכולים לראות בו מודל לחיקוי. עכשיו, פה אני חוזר, ולכן, כאמור, יעקב הוא כל פסוקים על הבעיות הכלכליות, הם עשו יעקב. אם אני עכשיו מסיים את הנקודה הזאת, אני חוזר לשאלה שפתחתי בה. האם אפשר ללמוד, אברהם ויצחק, לגדל ילדים? על זה אני לא נכנס, אני כרגע לא, זה יחייב שיעור אחר ולא לא בטוח, אני לא על קרקע בטוחה כרגע. ודאי אפשר ללמוד מאברהם את האידיאל, כי דעתי ומה שצוות בנה בטוח הרב, ודאי מה האידיאל. אבל אני מדבר כרגע על הביצוע, על הדילמות, על הפרקטיקה תוך כדי. יעקב, אין לי ספק שכן. כי יעקב עיקר תפקידו לבנות משפחה, לבנות עם דרך המשפחה. התא המשפחתי אצל יעקב, אלו אבני הבניין של עם ישראל. עם ישראל נבנה אצל יעקב דרך התא המשפחתי, הכל הסבך שלו, הכל המורכבות שלו וכל הבעיות. וממילא, לגבי יחסי ילדים הורים, יעקב בוודאי אמור להיות אדם שמציב לנו את הדרך. ואותם בעיות שהוא מתמודד איתם, אז הוא מודל לחיקוי לגבי ביטחון, לגבי כלכלה, לגבי שכירות, וחז"ל מדברים על זה שלמשל, כשהיו הולכים גדולי ישראל לרומא, היו כל פשוט וישלח. כי יעקב הוא זה שמורה לנו את הדרך, כי יעקב התמודד עם גוי יותר חזק ממנו, והוא עשה דורון תפילה ומלחמה, והוא חצה את המחנה לשניים, אחרי מלחמת שלום הגליל, רצו לפרק, היו אז גדודים של ישיבות הסדר, רצו לפרק אותם גדוד של ישיבת הסדר שנקלע למערב, כמו סולטן יעקב, ספג אבדות כבדות. אבל מיטל דרש שיפרקו אותם לפלוגות, וכך אכן נעשה בסוף. אמר לו איזה רב אחר, זה חיסון בביטחון, שאתה בעצם מפחד שהגדודים האלו חס ושלום ייפגעו חזק. אז אבא שלי אמר לו אותו רב, אנחנו כמו יעקב אבינו, לא צדיקים יותר מיעקב, יעקב מבואי סבל במחנה אחד, גם אנחנו ככה. יעקב המודל שלנו, וממילא הוא גם המודל שלנו לגבי גידול משפחה. ואני בפירוש חושב, שאפשר ללמוד המון מיעקב לגבי השתיקה של מדיניות. זה קשה להכיל, אדם מעורב נפשית בילד שלו, הוא הכי מוכזב מהילד שלו, הוא הכי רוצה להוכיח אותו כי הכי אוהב אותו, ואף הפי כן, חוכמתו שיעקב אומרת, ואביו שמר את הדבר, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12.